מועדון הלבבות השבורים. הכתבה של שני ליטמן, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. נפלה אתרת ראשי, אמרה בליינית אחת נרגשת, על הרגע שבו נודע לה על סגירתו של מועדון הבלוק הוותיק. להפתעתי, גם ליבי החסיר פעימה למשמע הבשורה. וזה לא שנהגתי לפקוד את המקום בדחיפות גדולה במיוחד. את מספר הפעמים שבהם יצאתי למסיבות בבלוק, אפשר לספור על כף יד אחת. אבל הבלוק רבץ שם כאפשרות מסתורית, כפוטנציאל. ידעתי שהוא שם, המועדון הגדול, החשוך, בבניין הגדול של התחנה המרכזית של תל אביב. אזור שגם בצהרי היום נראה קצת אפלולי ואפור, ושיבוא היום שבו החליט להתמסר אליו ברצינות. ועכשיו מה? היכן עולם הפלאות? איפה עדיין אפשר לאתחל את הנאורים? הבלוק נפתח ב-2008 ברחוב דוד חכמי, וב-2011 עבר לבניין התחנה המרכזית הידוע לשמצה בנווה שאנן. מבחינת גודלו, מספר הבליינים שהוא יכול להכיל, והשאפתנות, הוא נותר בין שני האחרונים, יחד עם האומן 17, מדור מועדוני הענק שפעלו פעם בתל אביב. מכיוון שהאומן עובד במתכונת אחרת לגמרי, הוא משמש למעשה כפלטפורמה לליינים משתנים של מסיבות ומארגנים, ולא כמועדון שהאופי הספציפי והמובחן של המוזיקה המושמעת בו ובסמכותו הבלעדית של בעל הבית, אפשר בהחלט לומר שהבלוק היה האחרון מסוגו. ירון טרקס, הבעלים של הבלוק, אומר שאומנם לא נהג לצאת הרבה לבלות במועדון שלו, אבל בתקופה האחרונה התחיל לשמוע על כך שהוא נותר הלבנה האחרונה בחומה. התחילו לספר לי שהבלוק הוא האחרון שאפשר לקרוא לו מועדון. יש משבר בחיי הלילה בכל העולם. יש לי המון קשרים עם תקליטנים וסוכנויות גדולות באירופה, ומהם הבנתי שהמשבר הוא לא רק בישראל, והוא קשור לפוסט-קורונה. יש הרבה תיאוריות ממה בדיוק המשבר הזה נובע. בקלאב יש חילופי דורות טבעיים שכל הזמן קורים. יש דור מסוים שמפסיק להיות קלאבר מכל מיני סיבות, ואחרים שנכנסים באופן טבעי כי הם נחשפים למועדונים ונדבקים בחיידק. מה שקרה פה זה שחלק גדול מהדור הקודם עבר לדברים אחרים בזמן המגפה, ולדור הצעיר לא היה איפה לעבור את החניכה, כי לא היו מועדונים. אז עולם המועדונים נשאר זר לו. טרקס הוא הראשון להודות שהוא איש עסקים גרוע ומבולגן, שאף פעם לא ידע איפה בדיוק הוא עומד מבחינה כלכלית, אבל ממרחק של כמה שבועות, מהסגירה המהדהדת, הוא חושב שזה פשוט מה שהיה צריך לקרות. משהו היה צריך להשתנות, משהו היה תקוע ולא נכון. עם כל האהבה וההערצה לדבר, בתוכי ידעתי שאני צריך לעבור הלאה. מי שללא ספק חוותה את סגירת הבלוק כאירוע משמעותי, היא הדי-ג'יית עדי שבת, שהייתה תקליטנית הבית של הבלוג בעשר השנים האחרונות. היו שני מועדונים גדולים בעיר שיכולים להכיל יותר מ-1,000 איש, האומן והבלוג. ברגע שאחד הגדולים נופל, אין סצנה, הכל שוקע. מקומות קטנים זה נחמד, אבל הווייב הוא אחר. בתל אביב היה ייצוג מדהים במפה של הקלאבינג העולמי. עכשיו אין. מעבר לסיבות החיצוניות שמקשות על המועדונים, כמו מחסור בתמיכה מצד הממסד, שבת ודמויות מרכזיות אחרות בסצנה מספרות גם על שינוי אחר, עמוק יותר, שקשור ליחסים שבין המוזיקה האלקטרונית לקהל שלה. המיינסטרים התלבש על האנדרגראונד, ניחס אותו, אומרת שבת, זה נהיה קרנבל והקהל השתנה. זה תהליך שהתחיל לפני הקוביד, ואנחנו בתעשייה היינו בטוחים שהקוביד יבלום את זה. אבל הוא רק גרם להיעצה. וזה לא טוב שמגיע קהל רחב יותר? פעם הקהל בא בשביל לשמוע את המוזיקה ולא בשביל לצלם סטורי באינסטגרם. מה שקורה לו היום בפסטיבלים טכנו הוא בכלל לא טכנו. הקהל שמגיע מורכב גם מאנשים שאם ישמיעו להם טכנו אמיתי, הם לא ישרדו יותר מכמה דקות. עשו זילות מוחלטת לתחום. מכרו את מה שמוכר, כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק. כשאתה רוצה לגדול מקהל של 3,000 ל-10,000, אז אתה מביא אנשים שלא בהכרח מוכנים למוזיקה הזאת. יוצרים שלפני 10 שנים ניגנו בבלוק, מנגנים עכשיו באירועים בחוות רונית. ב-2011 בחוות רונית התקיים בתחילת ספטמבר פסטיבל זמנה למוזיקה אלקטרונית, שהפך לאירוע אלים שבו בליינים פרצו את השערים אחרי שעוקבו זמן רב בכניסה, והיו גם שנפצעו. לפני כמה חודשים, בהופעה גדולה של די-ג'יי סולומון, אחד השמות החמים בעולם, שהתקיים בערב יום העצמאות בפארק הירקון, מאות בליינים פרצו את גדרות המתחם. שבת אומרת שהעלייה ברמת האלימות של הרוקדים הורגשה בשנים האחרונות גם במועדון. אני רואה קהל חסר סבלנות, וזה לא נעים. וגם ברחבה לפעמים צועקים לי, תרימי, תרימי, ואני חשבתי שאני די מרימה. מה את עושה כשאומרים לך את זה? תלוי באיזה מצב רוח אני באותו רגע. אני משתדלת לא להגיב, או שאני עושה תנועה עם האצבע, וממשיכה לעשות את מה שאני עושה. זו תחושה מאוד לא נעימה ומוציאה מריכוז. יש כל מיני דברים כאלה שלא היו בעבר. גם טראקס מזכיר את הפגיעה האנושה של תרבות הפסטיבלים בסצנת המועדונים, ואת ההשפעה שלה לדבריו על רמת האלימות. הפסטיבלים מביאים המון קהל, והכרטיסים עולים הרבה כסף, אז אנשים פחות יוצאים למועדונים. ההפקות הגדולות מושכות יותר את הטלנטים, כשהם יכולים לשלם להם הרבה יותר ממה שמשלמים להם במועדונים. כל זה מוריד את האטרקטיביות של המועדונים לעומת הפסטיבלים. אבל בגלל הכמויות, הפסטיבלים הופכים להיות מאוד מסחריים. הדי-ג'יים הכי גדולים אמרו לי שהם שונאים את הפסטיבלים. ברגע שאתה צריך להרקיד 4,000 איש, אז המכנה המשותף נעשה נמוך יותר, והקהל יותר אגרסיבי. זה גם קשור לסוג הסמים שעושים, קוקאין ואלכוהול, שאלה סמים שמעודדים אגרסיביות, וגם לז'אנר המוזיקלי של טכנו מסוג מסוים. אין ספק שאם כולם יהיו על פטריות, והדי-ג'יי ינגן מינימל, המצב יהיה הרבה יותר טוב, את לא תראי אלימות. כמה ימים אחרי האירוע האלים בחוות רונית, הודיעה חברת ההפקה טריפינג על ביטולו של פסטיבל המוזיקה האלקטרונית Day Zero, שהיה אמור להתקיים במצדה. הסיבה, כך טענו המארגנים בפוסט בפייסבוק, היא האלימות של חלק מהקהל, בעיקר כלפי ההפקה, מחוץ ובתוך האירוע, גורמת לנו להבין שיש כאן בעיה. אם אנחנו כחברה לא נפנים את הסכנה התמונה בהתפרעויות באירועים, אז לצערנו זה רק עניין של זמן עד שיהיה פה אסון. זה הזמן לחשבון נפש. המשטרה, מצידה, חידדה והגבירה את דרישות האבטחה מצד המארגנים, והפקת האירועים הפכה מורכבת יותר. היומן של שבת בחודש ספטמבר, שהיה מלא בתקלוטים במסיבות סביב ראש השנה ושאר החגים, התרוקן בבת אחת, כמסיבות בוטלו בזו אחר זו. עבור 90% מהחברים בסצנת האנדרגאונד המקורית, ההתפוררות שלה כבר מתרחשת כמה שנים טובות, אמר תקליטן ותיק. זו סצנה שכבר מזמן הפכה להיות תעשייה. די-ג'יים שעד לפני כמה שנים ניגנו בברקפסט מול 200 איש, מנגנים היום בפסטיבל מול אלפי ועשרות אלפי אנשים. ההתפוצצות של סצנת ההאוס והטכנו היא תהליך שנמשך כבר עשור. הפסטיבלים הפכו לתעשייה מטורפת. מוזיקת האוס, דיפ האוס וטכנו נכנסו למיינסטרים. יוצרים כמו ניקולס ג'אר, שלפני 10 שנים רק יודעי חן ידעו מי זה, מפורסם היום כמעט כמו עומר אדם. גם הדי-ג'יי נדב שפיגל, המכונה אוטרקי, מדווח שהירידה הגדולה בכמות העבודה במועדונים החלה עוד לפני הסגירה של הבלוק. מקומות כמו הבלוק היו קשורים לחלקים האלטרנטיביים יותר של המוזיקה האלקטרונית, שפחות מתחנפת לקהל ופחות עסוקה בהרמות. אסור לצלם בטלפון ואני לא יכול לבקש כל מיני דברים מהדי-ג'יי. הקהל הצעיר מאוד שונה מהדור שלי. הם פחות באים להתמסר למוזיקה, יותר מעניין אותם המינגלינג ולהסתובב בחבורה. הם לא אוהבים לרקוד? אולי הם אוהבים היפ-הופ, אבל זה פחות מושך בשבילם להיכנס למרתף חשוך שאי אפשר לצלם בו. המילה שחוזרת על עצמה, אומר שפיגל, בכל הז'אנרים, ומסמנת טוב יותר מכל את רצון הקהל, היא הרמות. גם במזרחית, גם בהיפ-הופ, גם בפופ, אנשים לא רוצים ללכת עמוק, אלא מחפשים את הלהיט הכי חזק שיש. ההפך מזה נחשב להירדמות. אבל הרמות הן לא המהות של המוזיקה האלקטרונית. כשאתה במועדון 8 שעות, אתה לא מסוגל לשמוע הרמות. אחרי שעה אתה תרגיש לא טוב. הרצון הזה בהרמות משפיע על האופן שבו הדי-ג'יים, בעיקר הצעירים, מנגנים. הסגירה של הבלוק זה רק סימפטום של המחלה הזאת. לאן עדיין יכול ללכת מי שאוהב את המוזיקה הזאת בתל אביב? המועדון היחידי כרגע שהוא עוד בצורה הקלאסית שלו, החושך והמרטף והמוזיקה האלטרנטיבית, זה הברקפסט. יש דברים דומים כמו הפאי, שהוא יותר פתוח וגם יותר גיי-אוריינטד. ויש את התדר. זהו בגדול. מה לגבי ערים אחרות? בירושלים קורה קצת. היא פחות עיר של מועדון קבוע שהולכים אליו כל סוף שבוע. אבל בפורים ירושלים מתפוצצת. יש כל מיני דברים אלטרנטיביים שקורים שם באופן לא קבוע. בחיפה יש מקום נחמד על גג, בימי שישי אחרי הצהריים. המשתלה בשוק תלפיות. פחות או יותר זהו. אבל אלה לא מרתפים. שפיגל טוען שאחד השינויים המצערים הוא החלוקה למסיבות לפי סוגי אוכלוסייה מובחנת. מה שפעם היה יפה בחיי הלילה זה שהיית בא למועדון והיית ארס שרירן, והיה גיי והיית היפסטרית מגילמן. היו כל מיני סוגים אנשים שהתרבבו יחד. היום זה יותר הומוגני. גייז הולכים רק למסיבות של גייז, סטודנטים בבינתחומי הולכים למסיבות של הבינתחומי, ופעם זה היה מתערבב. לאנשים לא היו המון אפשרויות והם לא היו מודעים לקטגוריה שהם שייכים אליה. הדי-ג'יי אידית פרנקל חושבת שהשינוי הוא תולדה של הרשתות החברתיות והאינטרנט. זה שינה לגמרי את המשחק. כל הדיון של אנדרגראונד לעומת מסחרי זו נגזרת של נגישות. את לא יכולה לייצר משהו שמתהדר בתווית של אנדרגראונד ושל איכות ופונה כביכול לקהל ספציפי כשהעולם הוא שטוח. בבוקר יום ראשון איזה די-ג'יי דמיקולו מנגן משהו בברגהיין בברלין, ותוך שנייה זה באינסטגרם. אין יותר מרחק שצריך לעבור. אנדרגראונד היה פעם שם קוד למשהו שלא לכולם הייתה נגישות אליו, ולא כולם ידעו עליו. היום כולם יכולים לדעת הכל תוך דקה וחצי. אז חשוב להסתכל על העולם בגדול ולהגיד, יש שינויים נרחבים יותר מהסגירה של הבלוק. יש נקודות C ושפל והתנפחות של משהו, וקריסה. אני בת 47, ונכנסתי לעולם הבליינות בגיל 15. בכל פעם שמועדון אחד נסגר, אחרים נפתחים. עם זאת, היא כן מוטרדת מהקשיים האובייקטיביים שהעיר מערימה. במקומות אחרים בעולם, היא טוענת, כמו לונדון, מינו אנשים מתוך הסצנה שינסו לזהות את הצרכים הספציפיים של עולם המועדונים וינסו לעזור להם. בתל אביב זה לא קיים. זו עיר שלא לנצח תהיה בלי הפסקה אם דברים ממשיכים להפסיק כי הם לא יכולים לשלם שכירות או לקיים מסיבה בלילה. אלה המקומות שבהם צריך להגיד אנחנו צריכים רגע לנהל דיאלוג ולפתוח דיון. קשה פה מאוד להרים אירועים בגלל ההבטחה. נכון שיש הצדקה לרשימת הדרישות של הבטחת קהל וגדרות, אבל אין בממסד את האנשים שינהלו את הדיאלוג עם המפיקים והיחצנים, וזה המקור לכל הצרות. יש קצר בתקשורת. בואו נבין יחד מה צריך לקרות כדי שזה לא יקרה, או כדי שמועדונים בתל אביב ימשיכו להתקיים. זה אפשרי, אבל זה לא בראש מעייניהם של אלה שמחזיקים בהגה. ואף על פי כן, גם בתנאים הקשים, תמצאי פרחים שפורחים. יש גם משוגעים לדבר, כמו ירון דנוך. תשאלי אותו מה גורם לאדם בן 50 לפתוח בפעם השישית בחיים מועדון. השבועות האחרונים נערכו בסדרות רוטשילד מסיבות ההשקה של המועדון החדש של ירון דנוך, שזכה לשם הבור. הבור הרבה יותר קטן מהבלוק וגם פחות חשוך, אבל השם מבקש לרפרר לאותו עולם בלתי מיופייף, הארד-קורי, שאליו מגיעים כדי לתת לגוף להתמסר לפעימות הקשות. הקו המוזיקלי שלו מוגדר כאלקטרוני אנדרגראונד. הקהל אקלקטי מאוד, אולי בדיוק אקלקטיות, מהסוג שגרמה לכמה משוחרי הסצנה הוותיקה לסלוד מהבלוק בשנותיו האחרונות. מבוגרים שנראו כאילו באו לחוג יוגה, כינה זאת בליין לשעבר. דנוך, ששם נפשו בחפו דווקא בשעה הקשה זו לעולם הקלאבינג הישראלי, והחליט לעשות את המעשה הבלתי סביר ולפתוח מועדון, הוא דמות ותיקה מאוד בסצנה. הוא הקים וניהל את המועדון המיתולוגי הברזילאי, ומאז היה אחראי לעוד כמה מיזמים עירוניים כמו הטי-מרקט. כמי שראה דבר או שניים, מאז נכנס לעולם המועדונים ב-1999, הוא מסרב להתרגש מהסגירה של הבלוק ולראות בה סימנים למותה של תל אביב הרוקדת. מקומות תמיד נסגרו ותמיד נפתחו, המגמה היחידה שאני כן יכול להצביע עליה היא שהמועדונים הולכים וקטנים. אם פעם היו ארבעה או שלושה מועדונים גדולים, אז בעשור האחרון היה מועדון גדול אחד, וכל השאר היו קלאבים מדיום. באופן טבעי זה שולח כל מקום להיות עם האופי שלו, קו מוזיקלי משלו וקהל משלו. את הסיבות להצטמצמות בגודל, דנוך תולה בשינויים בתרבות הבילוי של הישראלים. אין ספק שבעשור האחרון תרבות הפיתום והזלילה השתלטה על תרבות הבילוי. אני אוהב מסעדות, אבל זה לגמרי השתלט על תרבות הערב של האנשים. השפים נהיו יותר גדולים מהדיג'אים. מועדונים זאת תרבות, בניגון למסעדה. במסעדה את לא מכירה אנשים, לא יוצרת חברויות חדשות, ולא מכירה מוזיקה חדשה. זה לבטן ולאסלה. רבים התרגלו שזאת צורת הבילוי היחידה וחבל, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שעדיין אוהבים לצאת ולרקוד. ובכל זאת, לא הבהילה אותך העובדה שהבלוק נסגר? בגלל שכבר היו לי שלושה או ארבעה מועדונים, אני יודע למה אני נכנס. ההצלחה מאוד תלויה באיך את בונה את המקום מבחינת צוות, וכמה כסף את מבזבזת על תקליטנים מחול למשל. אני בונה מודל של מועדון רזה. בישראל יש סצנה מעולה, יש פה די-ג'יי מפגיזים, לא צריך להביא אנשים מחול. אז אני בא בגישה אחרת. הבלוק היה חלל שהכיל יותר מ-1,000 איש, תנאי הרישוי היו הרבה יותר קשים, שני המקומות נקראים מועדון, אבל הבלוק לא דומה לעסק שלנו בשום צורה. המקומות הגדולים לא חסרים לך? באופן אישי, בתור בליין, ברור שזה חסר לי. יצאתי לשם המון, אבל כאיש עסקים, לא הייתי רוצה להחזיק מועדון בסדר גודל של הבלוק. זו התעסקות מטורפת מבחינת כוח אדם. וכיום יש מחסור חמור מאוד בכוח אדם בכל התחומים, מאז הקורונה. מעבר לזה, זה גם לא מדליק אותי לעשות כזה דבר. בא לי משהו קטן, שיהיה מאוד מזוקק ומצומצם. מי שעוד מבטיח לא להפקיר את העיר לקרישי הנדלן ולזללני המסעדות, הוא ראובן לובלין, הבעלים של האומן 17, שכבר 42 שנה נמצא בעסקי המועדונים, ואין לו שום כוונה להחליף מקצוע. המשיח ראובן לובלין יציל את העיר, הוא מכריז. יהיו מועדונים חדשים, יהיה בסדר. אני מבטיח, עד המוות. אני כמו מיק ג'אגר, גם בגיל 80 יהיה לי מועדון. הסיבה העיקרית שמאיימת על המועדונים בתל אביב מבחינתו היא הנדלן. אני רואה את קצב הבנייה. כמעט לא קיימים שטחים לבידור, וזו הבעיה האמיתית. האומן 17 קיים בתל אביב כבר 15 שנה. ובעוד 4-5 שנים מהיום, כל האזור שהמועדון נמצא בו, כל דרום תל אביב, הולך להיבנות מחדש. ועל צפון תל אביב בכלל אין מה לדבר, שם בחיים לא יהיה מועדון. ואני אפתיע אותך. העירייה פנתה אלינו להתייעצויות איך אפשר לקדם את הנושא של מועדונים וחיי לילה. הם שאלו איך אפשר לעזור לנו. הם אקטיביים ורוצים לקדם את הנושא. יפה, לא? השאלה אם הם מתכוונים לזה. הם מתכוונים ברצינות. אז אלו הצעות עלו. אנחנו מחפשים איפה אפשר יהיה לפתוח את האומן 17 הבא. מחפשים אזורים שיהיו נוחים לעיר. זה מראה לך שאיכפת להם. הבלוק לא נסגר בגלל העירייה. הוא פשוט נפל כלכלית. מבחינת גודל אוכלוסייה בתל אביב, אין מקום להרבה מקומות גדולים. עכשיו נשארת המועדון הגדול היחיד בתל אביב. נכון? וזה טוב או לא? לא זה ולא זה. אני אוהב תחרות. אבל הבלוק לא היו מתחרה שלי, כי לא עבדנו על אותם קהלים. אני לא דוגל בתיאוריה של להביא כל שבוע די-ג'יי שעולה 20-30 אלף יורו, בשביל להגיד שאני הכי גדול, אבל להפסיד כסף. ובימי שישי, אצלי זה מועדון גייז. הדרך שאני עובד היא שונה. מפיקים מתחלפים עושים כל שבוע מסיבה אחרת. במשך 30 שנה, הפקתי בעצמי ליין כל יום חמישי, לפני 12 שנה עצרתי. אני כבר בן 65. אז אני עושה אישית פעם בחודשיים מסיבה, משהו מיוחד, ובשאר הערבים מפיקים אחרים. וזה היופי של האומן. אבל אז למקום אין אופי ספציפי. זה לא מפריע לי. כשאתה מגיע כל יום חמישי לאותו מועדון, זה משעמם. ועכשיו כל שבוע זה מתחלף, וזה כיף. לבוא פעם בחודש זה יותר כיף. ואין לי בעיה שהבליין ילך למקום אחר בשבוע אחרי. אתה מוטרד מהאלימות בפסטיבלים הגדולים? פסטיבל די זירו בוטל בגלל החשש מפני האלימות. האלימות, זו עוד אחת מהפנטזיות. הם לא ביטלו בגלל אלימות, אלא בגלל שהפסטיבל עמד בפני הפסדים גדולים. אני לא אומר שלא קיימת אלימות, אבל היא קיימת גם בבית הספר. מה שקרה בחוות רונית זה דבר לגמרי נקודתי. אבל בעקבות הביטול של הפסטיבל, המשטרה נכנסה ללחץ, ועכשיו אנחנו, המפיקים האחרים, נצטרך לשלם על זה את המחיר. איך אתה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים? קודם כל אני אוהב מוזיקה. אם יש לך מועדון טוב שאתה נותן מוזיקה טובה, הדור הצעיר גדל במועדון והוא נאמן לך ולמוזיקה שלך, אנחנו המוזיקה הקלאסית של העתיד. אבל המדינה לא מסתכלת עלינו כעל מוסדות תרבות, וזה לא הוגן. תיאטרונים מקבלים הטבות בארנונה, תקציבים, אנחנו לא מקבלים כלום. מסתכלים עלינו כעל עסק. כל הפקידים של משרד התרבות גדלו באומן 17 בירושלים. הם לא מבינים? אולי שכחו. זה משהו שצריך להגיד בגדול. אנחנו התרבות של היום, ואנחנו צריכים עזרה. למה שאני לא אשלם ארנונה מופחתת, כמו תיאטרון למשל? ולמה אלינו המשטרה מתייחסת אחרת מאשר לתיאטרון? אולי כי בתיאטרון פחות מקובל לעשות סמים? אין סמים מחוץ למועדון. במועדונים אולי יש קצת יותר סמים כי הבן אדם בא לבלות או להתפרק, אבל זה לא עושה את המקום הזה לעברייני. השאלה אם מועדונים לא אמורים להישאר בשוליים מבחינת האופי שלהם. בכל מקרה זה בחיים לא יהיה אולם קונצרטים. אתה לא יושב על כיסא. המוזיקה היא אחרת. החוויה היא שונה כי היא משלבת סאונד, תאורה, וידאו, פרפורמרים, אלכוהול. אולי זה קשור לזה שישראל נהייתה מדינה יותר ויותר שמרנית? כן, אנחנו הולכים אחורה. מצב המועדונים מושפע גם מהמצב הפוליטי. הפריחה הכי גדולה במועדונים הייתה התקופה של רבין, כשראינו את השלום מגיע. הייתה תחושה כזאת, מדהימה, וזו אז הייתה כמובן דעיכה. גם תקופת האינטיפאדה בירושלים פגעה במועדונים. כרגע הדעיכה קשורה לנושא הנדלני, וגם לחוסר הגיוון המוזיקלי. המצב הפוליטי עדיין לא משפיע, אבל עוד מעט יהיה בלגן. עוד מועדון חדש שנוסד ממש בשבועות האחרונים הוא האוזן קלאב, ששוכן בבניין של חנות התקליטים, האוזן השלישית, מול דיזנגוף סנטר. לחלל יש היסטוריה עשירה של מוזיקה. הוא שימש כחלל הופעות, ובעבר פעלו בו המועדונים בוטלג ומקסים. אחד ממארגני המסיבות הקבועים במקום הוא התקליטן רועי שפילמן, בן 35, שמריץ באוזן את ליין המסיבות פקס רומנה, יחד עם אמיר פאר, גל פאר ועדווה דחרוג, על שם התקופה ב-200 השנים אחרי עלייה לשלטון של אוגוסטוס קיסר, שבה הצליח להישמר שקט ושלום יחסי ברחבי האימפריה הרומית. עבור חלק מהאנשים לפחות זו הייתה תקופה של שפע וביטחון ותחושת מרחב מוגן. רצינו שהמועדון ירגיש כמו מרחב מוגן, כמו המקום שאת יכולה לבוא אליו ולהיות בו מי שאת ומה שאת, והתחושה תהיה נעימה ותכירי את האנשים שסביבך, וזה משהו שאנחנו מאוד מקפידים עליו. שפילמן אומר שעבורו תרבות הקלאב היא קהילה, הרבה מעבר לסמים, אלכוהול והרמות. זה אסקפיזם, זה חוף מבטחים. קלאב כמו שהוא אמור להיות, זה המקום להיות מי שאתה בלי שישפטו אותך ובלי שיסתכלו עליך. זו תרבות שצמחה מקהילות שוליים. אני מאוד מתחבר לזה, למרות שאני גבר, לבן או סטרייט ולא אני, אני מאוד אוהב להיות חלק מהדבר הזה. מהתחושה שכולם מחוברים פה, ואין שיפוט וביקורת. מה זה אומר שמקום כמו הבלוק נסגר, אם מסתכלים על זה כעל אירוע סימבולי? זו תעודת עניות לעיר. כל עיר שתופסת מעצמה מטרופולין ויש בה תעשיית תיירות, מתייחסת למועדונים שלה בהתאם. וזה עצוב שהממסד לא מבין את הפוטנציאל, ולא עוזר לזה לקרות יותר. הברגהיין בברלין קיבל לפני כמה שנים מעמד של מוזיאון. הוא מקבל הטבות מס, כי בברלין מבינים שהוא מכניס להם ים של כסף. יש הרבה תיירים שמגיעים לברלין בשביל הברגהיין. ביום חמישי, לפני שבועיים, ארח טרמינל הייצוב בבת ים אירוע בלתי אופייני לו. מסיבה של קולקטיב המוזיקה והאומנות מוטיבו פוזיטיבו. רשמית, האירוע החל ב-10, אבל בחצות הרחבה הדליין הייתה שוממה. לקראת 1:30, זרם הבליינים, רובם המוחץ נראו בטווח הגילים שבין 25 ל-35, התגבר מאוד, ושעה אחר כך כבר הייתה דבוקת הרוקדים מחויכת ובלתי ניתנת להפרדה, נעה בתאום מושלם ובעדינות ברחבה הגדולה, והאנרגיות היו גבוהות ושמחות. אורי רז, אחד מחברי הקולקטיב שגם תקלט באירוע, סיכם אחרי ההתאוששות שהאירוע הפעם היה מיוחד וממיוחד. אחת הסיבות לכך היא מיקומו מחוץ לתל אביב, בניגוד למסיבות הקודמות של הקולקטיב שנערכו בתדר ובחללים אחרים בעיר. הבחירה בבת ים נבע גם ממחסור באופציות בתוך תל אביב, וזה הזכיר לחלקנו את ניו יורק וברוקלין, והיציאה של חיי הלילה מהעיר המרכזית. בגלל שהאירועים שלנו מתקיימים כל פעם בלוקיישן אחר, החוויה בכל פעם היא קצת שונה, גם אם אנחנו נותנים לזה אופי מסוים. רז עצמו מתגורר בשנים האחרונות בברלין, כמו לא מעט תקליטנים ישראלים אחרים מצליחים, שהחליטו להתקרב אל המקור. אז אולי מה שתל אביב צריכה לחשוש ממנו הוא בעצם בריחת מוחות. ברלין זה כמו הוליווד של המוזיקה האלקטרונית, וברגע שעזבתי, למרות שזה היה בתחילת הקורונה ואי אפשר היה לעשות את המסיבות, לא היה לנו ספק שנמשיך. גם יוסף, המעצב שלנו, עבר לברלין קצת אחריי, ומאז אנחנו מארגנים מסיבות של מוטיבו גם פה וגם בברלין. הסגירה של הבלוק הטרידה אותך? הבלוק כבודו במקומו מונח. זה באמת היה מוסד מאוד משמעותי לתקופה מאוד ארוכה בחיי הלילה של תל אביב. מעבר לזה, אני לא מרגיש שיש לנו קשר מאוד גדול למקום הזה בשנים האחרונות, ולכן לסגירה שלו אין עבורנו שום משמעות. מוטיבו נוצרה מלכתחילה כי הייתה חסרה לנו החוויה הבליינית שחיפשנו. לא היה את איך שאנחנו רוצים לבלות, ולא את מה שאני והקולגות שלי רוצים ליצור. אנחנו לא בזים לאף אחד, פשוט הרגשנו כבר לפני 3-4 שנים, שלנו, אישית, וגם להרבה אנשים שקשורים אלינו, משהו חסר, והחלטנו לעשות את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, כדי שכן יהיה לנו כיף, גם מהצד היוצר וגם מהצד המתבליין. מה חסר לכם? היה חסר לנו לצאת למסיבה ולהרגיש וואו. הבלוק עשה את מה שהוא עשה וזה היה טוב למי שהיה חלק מזה, אבל אני לא חושב שהייעוד שלו היה לספק בליינים כמונו. רוב המקומות בתל אביב, בסופו של דבר, פונים כל אחד לקהל מסוים ואחר. אדם צריך להרגיש שמועדון הוא הפסקה משאר החיים ותחושה של שחרור. צריך קהילה בשביל דבר כזה, וזה משהו שלוקח זמן ליצור. חשבתם לפתוח מועדון קבוע? הוצע לנו כמה פעמים, אבל זה לא משהו שאנחנו רוצים כרגע. גם ממרום גילנו שאינו כזה גבוה, אבל בסופו של דבר החברים שלנו מתחילים לצאת לאט לאט מהסצנה. ואני גם חושב שטוב לנו להתמקד בחוויות ממוקדות, ולא להתעסק בזה כל סוף שבוע. נכון שיש קושי גדול בלחדש כל פעם, ולעשות משהו מאפס, ולהזמין את האנשים ואת האלכוהול? יש גם ציפיות שצריך לעמוד בהן כי יש את ההשוואה למסיבה הקודמת. אנחנו נותנים מענה לקבוצה גדולה של אנשים שאין להם כוח לצאת כל שבוע, אבל הם כן רוצים לצאת פעם בחודשיים או בחודש. אבל הדור היותר צעיר נחוצים פתרונות של כל שבוע, ולכן צריך שיהיו גם מקומות קבועים. הבלוג בהחלט יזכר כמועדון הטוב וחשוב בסצנה של תל אביב. הוא עשה היסטוריה. אבל הוא היה סוס זקן ופצוע, ועדיף היה לסגור אותו מזמן. מסכם עיתונאי המוזיקה לשעבר והיוצר, יותם אבני. מה שהיה יפה שם זה שהיה מגוון רחב יותר של האוכלוסייה. כל מיני אנשים עם זיקה תרבותית רחבה שגם אוהבים לרקוד ואוהבים מוזיקה אלקטרונית, שהבלוק היה המקום היחידי שהם היו יוצאים אליו. אז אולי זו הסיבה לפרץ האבלות, אבל האומן תמיד היה יותר מרשים מהבלוק ועם סאונד יותר טוב. אני לא מתאבל על מועדונים וגם את לא צריכה. יבוא משהו אחר ויחסה על הגעגוע שלך לבלוק. מועדון הלבבות השבורים, כתבתה של שני ליטמן, מתוך הארץ, 7 באוקטובר 2022. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.